זוכרים איפה היינו בפעם הקודמת? שאלנו שאלה. פתחנו בשאלה והיום אנחנו נשאל אותה בהרחבה ונפתח את הכתובים ונראה בפנים. בעצם הלכנו לאיזשהו תרגיל, לא לזכור או לא להסתכל רגע על הפסוקים, מה קורה בפועל, אלא לדמיין. לדמיין את עצמנו מתבוננים בשני אישים, ביוסף ויהודה, ובעצם לחשוב מה מתבקש, מה ההיגיון ביחס להשלכות שיש למציאות, למה שהיה. היה אירוע קשה ביותר. אחים מתכננים להרוג את אחיהם, ויצילו מידם ראובן, משליחים אותו לבור, קוראים, כן, המשפחה עוברת טלטלה נוראה, ובתוך המקום הזה אנחנו מתבוננים על שני אישים ומנסים לחשוב מה קורה להם בעקבות הסיפור. ההתבוננות הזאת היא מתבקשת, מדוע? מכיוון שהפסוקים בעצם מיד אחרי תיאור המכירה אנחנו רואים שזה הנושא בפסוקים, מה קורה ליהודה ומה קורה ליוסף. אז טוב, אז אנחנו לא המצאנו איזה שאלה, אלא אנחנו בעקבות הכתובים בעצם מנסים להתבונן. אז אמרתי שאם היינו מדמיינים לעצמנו את יוסף, אז באמת הסיפור של המכירה הוא סיפור קשה בכל קנה מידה. לא מדבר כרגע מי השם, ראינו את הרקע, ראינו את ההקשרים, אני מדבר בשורה התחתונה. אבא שולח את הבן שלו לדרוש בשלום, לשאול בשלום אחיו, ובתוך המציאות הזאת, אחרי שנאת אחים גדולה מאוד, מנסים להרוג אותו, תכננים להרוג אותו, הוא מתחנן מתוך הבור, בסופו של דבר הוא נמכר. לא נכנסנו לשאלה איך בדיוק הוא נמכר, מי מכר אותו, זה גם שאלה מעניינת. והוא יורד למצרים, ובמצרים יש? איזה יופי, תודה רבה. הוא במצרים גם עובר מאדנות לאדנות, נמכר לעבד, גם בדרך לשם. ואנחנו שואלים, מה היינו מצפים שיעבור, מה היינו מצפים שיקרה לאדם, איך היינו חושבים לראות אותו איזה תקופת זמן אחרי הסיפור, אחרי סיפור המכירה. ואם היינו הולכים לפסיכולוגים, אז הם היו מנבאים שחורות. על פניו הסיפור הזה יגרום לו לכך ולכך, ולחשוב כיד הדמיון הטובה. ביחס ליהודה אמרנו, יהודה היה יחד עם כולם, ואנחנו רואים אותו כגורם ממתן. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, ידנו אל תהי בו. מה, לא, לא בסדר. טוב, אז בתוך ברירת מחדל שהייתה, היה מדובר עליה, אז הוא גורם ממתן, יהודה. לא עצה פשוטה, לכו ונמכרנו לישמעאלים, אבל בהחלט גורם ממתן. אם נאמר כמו הפרשנים שבכלל האחים לא מכרו אותו, זה, הם ישבו לאכול ובעצם עברו אנשים מדנים ולקחו אותו מן הבור, אז בכלל הסיפור של יהודה עוד פחות, זה אומנם תוכנית, אבל בעצם קרה פה משהו שלא תלוי בנו כאילו, ואנחנו פה בעצם שואלים, אז איפה היינו אמורים, מה היינו חושבים, מה אמור לעבור על יהודה? לא משהו מיוחד, ככה היינו חושבים. והנה אנחנו עכשיו לוקחים את הפסוקים ובואו נתחיל לנוע בפנים יחד עם יוסף ויחד עם יהודה. הדף שנתתי זה עוד להמשך, זה עוד לא עולה עכשיו. שימו לב, יוסף מגיע למצרים, נקנה על ידי פוטיפר סריס פרו, ומהרגע מיד אחרי, שימו לב, ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרו. זאת אומרת, אנחנו מיד מתארים בפרק למתת מה עובר עליו, ושימו לב לפסוק השני. אז אם כן, קונים אותו, ומה מצבו של יוסף? ויהי השבט יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, ויהר אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו. אדם מצליח, הקדוש ברוך הוא איתו בכל דבר. וימצא יוסף חן בעיניו, שימו לב, מציאת חן, וישרת אותו ויפקידו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. ויהי מאז יפקיד אותו בביתו, כן, ועל כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי, בגלל יוסף, ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. שימו לב איך הוא יכולנו לצפות להתרסקות אחרי דבר כזה, מיד קם על הרגליים, מצליח, השם עמו. הלוואי, הלוואי היינו מאחלים את זה לאהובים שלנו, את התיאור הזה פה, והוא, אנחנו לא שוכחים, עבר, כאילו עבר איזושהי טראומה קשה ביותר. והנה הוא נקלע לסיטואציה קשה, מבחן, נקודת מבחן במצרים. הסיפור עם אשת פוטיפר. הסיפור עם אשת פוטיפר זה סיפור קשה של בחור, מישהו בן 17, נער בן 17, שהמשפחה שלו ובית אביו זרקו אותו ממנו. ועכשיו הוא נמצא במצרים ואף אחד לא רואה אותו ואין תרבות ואין שום הקשר שיכול להגן עליו. אין שום מחיצות, אין שום דאגה, פחד, מורה מפני המערכות חיים ששומרות על האדם. ושימו לב איך הוא מגיב. היא מפצירה ומפצירה, ואנחנו מכירים, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני, לא ידע איתי בבית, איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. מה הרעה שלו? הסיפור של הרעה זה הבגידה. אני לא בוגד. זאת אומרת, שימו לב, זה לא צניעות, זה לא הנושא. הנושא בדברים שלו, אני לא בוגד. הוא איננו גדול בבית הזה, לא חסך ממני מאומה, כי אם אותך, וחטאתי לאלוקים ביחס לאדוני, ביחס לנאמנות שלי אליו. במילים אחרות, רואים פה איזו עמדה מוסרית מדהימה, באיזשהו מצב שהיא מפתה אותו עוד פעם ועוד פעם, והמרחק מכאן ועד היכולת ליפול, ולא, הוא לא אומר אני מפחד או משהו יקרה, לא, איך חטאתי לאלוקים, לא יכול, איזו עמדה מוסרית, אתה שואל, הוא נמצא למעלה למעלה, יוסף. טוב, יוסף מגיע לבית האסורים, ועוד פעם, יש פה, אולי אני אצייר איזה ציור, לפעמים אנשים נמצאים למעלה, ואתה אומר, מה שם אותם למעלה? איזו סיטואציה בחיים שמה אותה למעלה. אבל אם היה אחרת, זה יכול היה להיות מקום אחר לגמרי. אנחנו מכירים איזה מין רוח או איזה גל כאילו שאדם עולה למעלה על גבם. יוסף יורד למצרים עם האחים באיזשהו ריסוק, מגיע לבית פוטיפר, עומד על הרגליים ומקבל כבר למעלה בעמדה של מנהיגות. מגיע לבית הסוהר, תוך זמן קצר, עוד פעם נעמד על הרגליים והוא בהצלחה. בהצלחה, בברכה, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו לשר בית הסוהר, אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים בו, ויהי שם בבית הסוהר, ויהי אדוני את יוסף ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, תוך זמן קצר עם הראש למעלה. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים, הוא כבר בעמדה של מנהיגות, ואת כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואשר הוא עושה השם מצליח. וואו, איזה יופי. אנחנו עכשיו הולכים עוד צעד, וגם זה צעד של, כן, מתוך בית הסוהר אפשר לגמור עבד עברי שנמצא בבית הסוהר המצרי, זה עמדה קשה ביותר. מי הוציא אותו מהמקום הזה? והוא עצמו יש לו רגעים קשים, והבקשה שלו משר המשקים המוכרת. בכל אופן, אבל אנחנו רואים ויודעים שיוסף מתוך המצוקה הגדולה הזאת, מתוך הבית האסורים, אנחנו רואים שתוך זמן, כן, ויתאב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, אני קורא בפרק מם א', ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך ואת כל אשר זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויאסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. בלעדיך לא יריב וכו' וכו', הפסוקים מוכרים. טוב, אז אנחנו בעצם עומדים ומתפעלים. כל התחזיות של הפסיכולוגים היו כלא היו. כל מי שציפה שהנער הזה יתרסק ויגיע לתהום, ושום דבר. הנער הזה בן 17 עולה ועולה ועולה. יש לה משברים, נמצא בכלא, אבל גם בכלא נמצא תמיד בעמדה של עלייה. זה מה שקורה ליוסף בשנים שלאחר המכירה. ובואו נראה ובואו נעקוב עכשיו מה קורה ליהודה, והסיפור של יהודה הוא מיד אחרי התיאור. מיד אחרי המכירה, וירד יהודה מאת אחיו. שימו לב הכותרת, וירד יהודה. גם אצל יוסף, ויוסף הורד. מה ההבדל? יוסף הורד למצרים. הורידו אותו, בעל כורחו, הוא נמכר, הוא לא רצה. ויהודה מה הלשון? וירד יהודה מאת אחיו. מה זה וירד? לא ויורידו אחיו, וירד יהודה. מי אמר לך לרדת? אני בחרתי, בחירה של עמדה פנימית. עכשיו אנחנו קוראים פרק ולא ניכנס ככה לקריאה מאוד מדויקת צעד אחרי צעד, אבל נראה את הציר המרכזי ששוזר את הפרק הזה, ואם תרצו הציר המרכזי נמצא במילה הראשונה, וירד יהודה. וירד יהודה. ועכשיו אתם תראו, יהודה נמצא לפני כן יחד עם האחים, והוא יורד, 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 יורד. כמה יורד? יש גבול הירידה? בואו נבדוק כמה יורד יהודה. בואו נתחיל. ויר שם, אז אם כן יורד מעת אחד, ויר שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע. מה אתם אומרים לקחת בת איש כנעני? איזה בעיה יש פה? כולנו מכירים, נכון? עשיו יודע, כולם יודעים שמה, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. יהודה, מה אתה עושה? מה זה? ויקח, איך קוראים לאישה שלך? אין לה שם. מה השם שלה? בת איש כנעני. וואו, זאת אומרת, יש פה איזה יציאה חוצה מתוך המשפחה. יש פה משהו קשה. בת איש כנעני, הוא שמו שוע. ויקחיה ויבוא אליה. ואני ממשיך, בואו נפתח את זה בפסוקים רגע אחד. למד חטא אמרנו, כן, אז אם כן, ואי בעת האי וירד יהודה מעת אחיו. וית, מה אתם אומרים על הביטוי וית? וית זה לא הלך, נטע. נטע זה בלי כיוון, כאילו נטע לפה, נטע מהדרך, סטה מהדרך. יש פה גם ביטוי. וית אדיש אדולמי ושמו חירה. ויר שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. ותר ותלד בן ויקרא את שמו ער. עכשיו שימו לב, ויקרא את שמו ער, גם יש פה הריון, זאת אומרת יש פה איזשהו תהליך שלם. זה השלב הראשון. שלב השני, ותר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. מה זה ותקרא? לא הוא. שימו לב, מעורבות יהודה הולכת ופוחתת בשלב השני. בשלב השלישי, ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שלה. אופ, היא קוראת את שמו שלה. אין כבר הריון, אין כבר איזה תהליך של בשלות, והיא קוראת את שמו שלה, והיה, כבר לא יהודה, הוא כבר לא מעורב, והיה בכזיב בלידתה אותו. פרשני אומרים, הוא היה בכזיב, הוא... אולי במקום של כזיב, אולי בעמדה של כזיב, של כזב, מים, מעיין, נער אכזב או נחל אכזב, יהודה לא נוכח, יהודה לא נמצא שם. יש פה כמה וכמה פירושים. אני נצמדתי כרגע ליהודה, ברור שיש פה איזה, הביטוי כזיב, הוא מראה פה ירידה. גם אם זה הבן, אז זה כזיב. הבן הזה הוא על שם הסיפור, והשם הוא אכזבה. זה משהו שהולך ופוחת. בווריאציות השונות, בסוף זה יוביל לאותו דבר. ויקח יהודה, עכשיו יהודה לוקח איזושהי אחריות מסוימת, ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. וימיתהו השם. מה אתם אומרים על הביטוי רע בעיני השם? קשה, נכון? רע בעיני השם. מי זה רע בעיני השם? בכור יהודה. זאת אומרת, בעצם אומרים, יהודה זה הסיפור שלך. אנחנו קוראים את הפסוק בשני. למה הוא רע בעיני השם? אז חלק מהסיפור הוא לא רק הסיפור האישי, כבכור יהודה הוא רע בעיני השם. והביטוי רע בעיני השם הוא ביטוי קשה ביותר. וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך. ויבם אותה והקם זרע לאחיך. ערבות, יהודה, אנחנו מכירים את מידת הערבות של יהודה. יהודה מנסה להיות ערב. וידע עונן כי לא זרע, והיה עם בעל אשת אחיו ושיחת ארצה. הסיפור של ושיחת ארצה הוא סיפור של חוסר ערבות. אין פה משפחה, אין פה לכידות, אח שלך. אנחנו מכירים לימים ירקה בפניו, ככה יעשה לאיש אשר לא מייבם. זאת אומרת, יש פה אחריות, יש פה לכידות, יש פה משפחה. הסיפור של יהודה מתפורר, והבנים שלו. ושימו לב גם פה, הסיפור הוא עוד פעם, גם וירא בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. מה זה המילה גם? בנוסף לער. וער הוא בכור, יהודה. אז הגם הזה מתייחס בסופו של דבר גם ליהודה. יהודה, זה הסיפור שלך. אז אם כן, ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל של בני, כי אמר פן ימות גם הוא כיכב. עוד בעיה יש ליהודה. הוא חושב שהיא אשמה. אתם יודעים, דבר יפה, אני ככה מצייר אותו. לנו יש, בתור מי שלומד תורה, יש לו פריבילגיה שאין אותה לדמויות שמסופר עליהן. יהודה בטוח שהיא אשמה, ולכן יגדל שלה, והיא תחכה בית אביה עד שיגדל שלה. הוא אומר, אני מצטער, ואנחנו רואים, יש לו הבחנה, האישה הזאת, בלשון הגמרא, אישה קטלנית, אחרי שתיים, אחרי שלוש, אישה קטלנית, רשב"ג וחכמים, כן, האישה הזאת היא אישה קטלנית, ועכשיו, אנחנו קראנו את הפסוקים, אנחנו יודעים, זה לא היא, כתוב בחור יהודה, וימות, ימות ער בכור יהודה, אז אנחנו יכולים בעצם לעמוד מול יהודה ולהגיד, תסתכל בפסוק, טוב, אין לו פסוק לראות אותו, אז הוא נמצא בתוך הטעות, אבל לפעמים מזמנים אותנו למקום ששם מי שנמצא שם עוד לא יודע את זה, והוא חושב ובטוח שהיא אשמה. טוב, אז אם כן, פן ימות, וירבו הימים ותמות בת שוע אשת יהודה, וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה ורעהו הדולמי, ויוגד לתמר, הנה חמי חולה וכו', ותסר בגדל מנותה, ותתקס בצעיף וכו', כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה, ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. שימו לב, יהודה מתה אשתו, הולך, רואה אישה על אם הדרך, אוי 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 אוי, עוד ירדו, עוד. בעצם נפילה של יהודה בתוך הסיפור הזה, והנה הוא מגיע עד התהום, הוא נותן לה לא פחות מאשר את החותמת ואת הפתילים, את סימני ההיכר, את תעודת הזהות שלו, נותן לאישה על הדרך. אוי 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 אוי, יהודה, היש גבול לירידה של יהודה? אין גבול, לאן זה הולך? כמה שנים הסיפור הזה? תנו הערכה, 20 ומשהו שנה. כי זה יהודה שיורד מעת אחיו, נושא אישה, ויש בנים שגדלים עד לגיל שהם כבר מתחתנים עם תמר, זה הדור הבא, וכבר גדלים, של, בקיצור, זה סדר גודל של בין 20-25 שנה, משהו בקנה מידה כזה, 20-25 שנה, יהודה נמצא מחוץ למשפחה, באיזשהו סיפור חיים, שבעצם מת לו בן, מת הבן השני, נשאר הבן השלישי, אנחנו רואים חוסר ערבות במשפחה, ואנחנו רואים איך הסיפור הזה הולך ומדרדר. טוב, ואם אנחנו שואלים את עצמנו מה הוביל כל אחד מהם למקום הזה, אז לפני שאני הולך לשם, אני רוצה שאנחנו נחזור ונבנה לעצמנו איזושהי המשגה. אבל לפני המשגה אני רוצה לחדד. יוסף הורד, איך הלשון? ויוסף הורד מצרימה בכוח. הוא רד בכוח, אבל הוא נעמד על הרגליים. נעמד על הרגליים ומתנהג שם כמו מופת שהיינו מאחלים אותו לאוהבינו ולאהובינו, כאיזשהו מופת של התנהגות, של מוסר, של נוכחות הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו כל הזמן, ושם שמיים שגור על פיו, ואתה אומר, וואו, זה יוסף. הוא רד, אבל הוא לא יורד. יהודה, אף אחד לא הוריד אותו. ויהודה, וירד יהודה, יהודה מחליט לרדת, בוחר לרדת. ואנחנו בעצם רואים פה פער תהומי בין שני האישים. כאילו איזה מין צורת התנהגות אחרת, אתה שואל, זה לא סביר, או זה לא מצופה, ומה בעצם עומד בבסיס של ההתנהלות הזאת? כאילו לא היינו מצפים שיוסף יעלה כל כך, והוא עולה. לא היינו מצפים שיהודה ירד כל כך. זה לא אובייקטיבי, זה משהו בפנים, זה משהו בעולם הפנימי של כל אחד מהם, בצורת התנהלות, באמות עמידה, בכלי עבודה וכן הלאה. טוב, אז הנה ברשותכם, יש לכם את הדף הזה, לכולם יש, או שמישהו רוצה עוד? יש פה עוד דפים. אנחנו, אני מזכיר, אנחנו בתוך הסיפור של פרק א' ופרק ב' בספר בראשית, ודיברנו על עולם הבריאה מצד אחד ועולם היצירה מצד שני, וכבר עסקנו בהם בהרחבה ואני לא כל כך רוצה להרחיב. אני רק רוצה לתת איזושהי השוואה, איזשהו חיבור בין מה שראינו עכשיו לבין המושגים האלה, ולתת להם איזשהו נופך גם בראייה רחבה יותר, ראייה היסטורית, לפער הזה שבין יוסף לבין יהודה. אז בואו נסתכל על הדף, רשמתי אותו ככה בזריזות, היום אחר הצהריים לא אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, ואני יכול לשמוע גם מכם מי שירצה להוסיף. אנחנו אמרנו כך, הבריאה היא בעצם, פרק הבריאה, פרק א', זה פרק שבו רשמתי פה, העולם הוא ברשות הקדוש ברוך הוא, הוא הריבון, הוא אחראי, הוא בורא עולם, זה יש מאין, יש מאין, זה שלו, ובעצם לאורך כל הפרק הזה, הריבון האחד הוא הקדוש ברוך הוא. האדם דומה לו, האדם בטל אליו, אבל אין דבר יותר מאשר הנוכחות שלו שממלא את החלל. זה עולם ברשות אלוקים. שימו לב, יוסף הוא מונע מהמקום הזה. כל מה שהוא עושה, לאלוקים הפתרונים, הוא מגיע למצרים, אומרים לו, שמעתי עליך שאתה פותר חלומות, לאלוקים הפתרונים, זה לא אני, אני לא צד בעניין. בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, תחת אלוקים אני. ככה בסוף, בסוף האחים מפחדים, הוא אומר, לו הסתמנו יוסף, וזה מתבקש הוא יסתום, על כל הרעה שעשינו לו. עכשיו אבא יצא מהתמונה, וואו, יצא יוסף עם נקמנות, עם המידות האנושיות שבעצם מתבקשות בתוך הרע הזה שעשינו לו. לא, התחת אלוקים אני? מה, אני הבעל הבית? אני המלאל? אתם חשבתם עליי רעה ואלוקים חשבה לטובה, ואני מתנהל על פי אלוקים, לא על פי גחמות הלב. ושימו לב, יש פה, זה לא היצר, זה לא אני האישי, אין פה את האני האישי, יש פה את הריבונות של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להמשיך עם יוסף. אנחנו רואים בפרק הראשון, אין אחריות לאדם על הבריאה, אין. בפרק השני אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא לעובדה ולשומרה, הקדוש ברוך הוא מפנה מקום, כל הפרק הוא בנוי על הפינוי מקום הזה והאחריות שהאדם מקבל, אבל בפרק הראשון אין אחריות של האדם על הבריאה, והאחריות היא של בעל הרשות, ובעל הרשות זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו באמת רואים, יוסף יכול היה לגמור את הסיפור הזה בחיבוטי נפש, מה עשיתי ולמה, איך התנהגתי אליהם, אפילו ברגע שהוא מגיע אליהם, אז אנחנו רואים, יש שם, כן, טועה בדרכו אליהם, כשהוא הולך לשכם, ואחרי זה משכם הוא מנסה ללכת לדותיינה, ויש שם איזה אבל יש שם שברירים, אבל הוא לא בחרתה, הוא לא בבדיקה עצמית, אולי לא הייתי בסדר, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, הקדוש ברוך הוא בעצם גרם לכל הסיפור, רואה פה כל הזמן את יד השם ולא, אני חושב שכל מי שקרא פה יחד איתנו את הפסוקים עומד ואומר, אוי יוסף, אתה צריך לעשות תשובה על ההתנהלות, איך אתה מתנהג לאחים, אתה לא רואה מה עובר עליהם? גם בשלבים של התשובה, גם, זה לא הסיפור, הוא לא בחיבוטים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אני הייתי חלק מסיפור גדול, וחלק מהסיפור הגדול, וממילא אין פה נקיפות מצפון, זה לא הנושא. זה לא הנושא גם של אחריות.
אם הוא כל כך בטוח שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, אז למה הוא אומר את הדבר הזה לשר המשקיעים? כאילו סותר את כל ההתנהלות שלו.
נכון, באמת, הסיפור של שר המשקיעים מראה שיש שם איזה מעידה מהעמדה הבסיסית של יוסף, והוא נדון באמת על הדבר הזה. לא בטוח שמישהו אחר היו דנים אותו, במידה שאדם דן מודדים אותו. ובאמת יש שם איזה משהו שנטבע ממך, יוסף, אתה עולם הבריאה. אתה מספר איזה סיפור בעולם, והסיפור הזה תהיה נאמן אליו. עכשיו אתה קשלת, מה אתה מבקש משר המשקים את הטובת הנאה הזאת? קשלת. לא ברור שמישהו אחר זה כישלון, זה מידת ההשתדלות. עד הרבה. טוב, המשכנו. האדם נברא בצלם אלוקים, בדמיון לתכונות האל, עליון, גבוה, מורה מן הכאן ועכשיו. זוכרים? אני מזכיר נשכחות, ראינו אותם בהרחבה יתרה, אני לא אקח עכשיו, לא אכנס אליהם עכשיו. כן, וחלומות על השמש והירח והכוכבים המשתחווים לו. זאת אומרת, ראינו גם את המדרש, איך בעצם בעקבותיו גם יהושע ממשיך את הדרך הזאת, נכנס לארץ, שמש בגבעון טוב וירח בעמק האלו, לא פחות, שמש, ירח, תשתחוו. מה זה? אז ראינו המדרש בעצם שפה תשתחוו, כמו שאמר יוסף, שם את הכל למקום. אנחנו הצד האלוקי, אנחנו מגלמים את האלוקיות, צלם אלוקים. צלם אלוקים הוא מעל הטבע, מעל הטבע, אז הנה הטבע נכפף. ויש ביטוי מוחשי לנכפפות הזאת כדי להביע איזשהו דבר מאוד מאוד גבוה. ובאמת חלומות יוסף זה בצלם אלוקים, ושם שמיים שגור עליו במצרים, וכל ההיבט הזה של שם שמיים שדיברנו עליו. טוב, אדם מונע על ידי ייעוד גבוה עושה את הדבר הנכון. אני אומר את זה בהנגדה, שימו לב, אצל בעולם היצירה, אדם בוחר בהתאם לרצון הפנימי שלו. מה הלב שלי אומר? בפרק א' אין לב, אין נשמת חיים, אין פנימיות. החוץ והפנים זה אותו דבר. יש אדם בצלם אלוקים, זה בתבנית. צלם זה צללית, ותבניתו זה, עוד פעם, זה תבנית. זה אלוקי, כמו שזה. זה לא פנים וחוץ, זה לא הסיפור. אז אדם מונע, למה האדם עושה משהו? כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, זה העולם, זה הבריאה האלוקית, אני כפוף לבריאה האלוקית, אני עושה את מה שצריך לעשות, לא מה אני רוצה, זה לא, מה אני רוצה זה לא שאלה לגיטימית בפרק א', אין רצון בכלל בפרק א', בפרק ב' יש ויפח באפיו נשמת חיים, יש רצון, יש בחירה, יש בחירה חופשית, בפרק א' אין את הדבר הזה. אז אם כן, מהו הדבר הנכון? אז יוסף מסתכל על האחים ואומר, ויוצא, כן, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אמרנו, למה אביהם ולא אביו? אבא שלהם צריך לדעת. וכל הסיפור עם החלומות, סיפור עם החלומות, אנחנו ראינו איך הוא מספר, הם מתפוצצים מרוב כעס, הם מתפוצצים מרוב שנאה, הם מתרסקים, הם לא מסוגלים לעמוד. יוסף, אתה לא רואה, למה אתה... זוכרים איך הוא בעצם בא להגיד להם את החלום, והם כולם לא מקשיבים לו, אז הוא מחכה לאבא, ויחד עם אבא, עכשיו אני אספר לכם את החלום, על אפכם ועל חמתכם. יוסף, איפה הרגישות? יש פה דבר גדול, יש פה חלום. מבחינתו זה סוג של נבואה. סוג של נבואה, זה האמת. האמת היא כואבת, האמת היא לא נעימה. האמת זה לא בחירה, זה משהו גדול מכולנו, ואני את האמת הזאת, אני אומר אותה, אני לא אכבוש אותה, אני אומר אותה, אציג אותה, בלי להתבלבל. וואו, זה קשה, ראינו איך האחים נתונים באיזשהו שבר, לא יכולים, עד שבסופו של דבר הם עוזבים את הבית, עוזבים את הכל, אי אפשר לסבול את המצב. אבל אדם מונע על ידי ייעוד גבוה, עושה את הדבר הנכון, ויבא יוסף וכו', כן, אמרנו. התהליך המרכזי של הפרק הראשון זה הבדלה. הבדלה, הבדלה, עשרות הבדלות. אין חיבורים בפרק הראשון. הפרק הראשון הוא בעצם מתחיל ב... הוא מתחיל בתוהו ובוהו, ויאמר, כן, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומרגע שיש שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו, השמיים הם מעל הנגיעה שלנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו ובוהו, ומרגע זה ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא לאור יום ולחושך קר הלילה, יקבעו המים למקום אחד ותראה היבשה. עוד ועוד הבדלות, אין, עוד ועוד, ואם מתבוננים לעומק אפשר לראות הרבה מאוד, הרבה הרבה, עוד הבדלה ועוד הבדלה, וכל הבדלה היא מבררת את האלוקיות. זה לא זה, לפני כן זה היה מעורבב. גם בפרק א' יש תהליך, אבל התהליך הוא תהליך ההבדלה, שבעצם מעמיד כל דבר על דיוקו, על מקום בריאתו. זה פה וזה פה וזה לא אותו דבר. וכשזה לא ביחד, אז כל אחד יכול להגיד את העצמיות שלו, את מה שאלוקים הטביע בו, את הבריאה שבו, את האלוקיות שבו במיטב. אבל אחרת, אז מעורבב, אני ואתה מעורבבים, לא טוב, בפרק הראשון. אז התהליך המרכזי זה הבדלה, ואם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שכל ספר בראשית יש בו את הציר הזה של הבדלה, כי כולו מסמן, בגדול, הכל פה זה יחסי, אבל באיזושהי מידה, כל הפרק, כל הספר, כל ספר בראשית, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פתיחה לכל הספר, לבריאה, והבריאה זה הבדלה, בר, חוץ, פנים, פנים, הבדלה מאבא ובן, אולי, יש מי שקושר את זה בצורה כזאת, אבל הבדלה, הנבדלות הזאת, השלם, הולך ונחלק, נחלק, ואז כל חלק הופך להיות באלוקיות שבו, בכל הספר כולו. ומה אפשר לומר על הסיפור של יוסף אחד אם לא הבדלה? זאת אומרת, וישנאו אותו, מה זה שנאה? ניתוק, ולא יכלו לדברו לשלום. אין שלום, אין חיבורים. ויוסיפו עצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. כן, ומתרחקים לשכם. ועד המחירה ועד ההתפצלות אחרי זה, ואז האבלות, סוג של אבלות, יהודה שיורד מאת אחיו, והמשפחה בעצם מתוך הדבר הזה, כולנו יודעים שפתאום יש לנו דמויות, פתאום אנחנו יודעים מי זה ראובן, פתאום אנחנו יודעים מי זה יהודה, יוסף כבר ידענו לפני כן, ובעצם המשפחה, הטלטלה הזאת שהמשפחה עוברת, זה סוג של ברור. כואב, נוקב, אבל ההבדלה זה סוג של ברור פה בתוך הסיפור, מה העצמיות של כל אחד במקום שאין את החיבורים ואין את התשטוש, אלא כל דבר עומד במקומו. אז אם כן, אני חושב שקשה לא לראות את הקשר בין יוסף, ואני אומר, אפשר ללכת לטבלה שבנינו ויש לכם אותה על עולם הבריאה ולראות אותה בהרחבה, ולראות שהסיפור של יוסף הוא קשור עד מאוד. ואם הקישור הזה, הסיפור הזה של יוסף קשור עד מאוד, זה כמובן פתיחה למשהו הרבה יותר רחב ברמה המקראית, לתפוס את יוסף כמשחק במגרש הזה. אבל לפני שאנחנו הולכים לשם, בואו נלך עכשיו ליהודה. עולם היצירה. אז בניגוד לרשות אלוקים של עולם הבריאה, העולם הוא ברשות האדם ובאחריותו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את האחריות, אדם עין לעבוד את האדמה, אבל כשיהיה אדם לעבוד את האדמה זה יהיה בסדר, כי האדם בעצם לוקח אחריות. והקדוש ברוך הוא שם את האדם, כן, בגן, נוטע עצים, והאדם הוא מופקד על העצים, יש לו אחריות לעובדה ולשומרה. ואנחנו רואים אחרי זה הוא קורא שמות, והפרק הזה הוא פרק שהקדוש ברוך הוא מפנה לו מקום לראות מה יקרה לו. ראינו את זה, ואיך הדבר הזה הולך ומתפתח, אחרי זה בהקשר לחטא, ללקיחת אחריות על מה שהוא עשה. איפה רואים את האחריות הזאת שיש, כן, ליהודה? צדקה ממני. הסיפור הזה של צדקה ממני הוא סיפור של לקיחת אחריות. אני לא הייתי בסדר. שימו לב, חרטה, אני לא הייתי בסדר. אצל יוסף אין חרטה. יוסף, הקדוש ברוך הוא, כל מה שקרה זה הקדוש ברוך הוא. לא, 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 אני לא בסדר. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, זה ערבות. אני אחראי ש... רגע, מה יהיה? איך אפשר לקחת את... איך אפשר להוריד את בנימין? אומר אבא, אומר יעקב, אומר, אנוכי ערבנו. זאת אומרת, אני אחראי. מיידי תבקשנו. ואם תרצו בפרשת ויגש אליו יהודה ועצם לקיחת האחריות שלו בסיפור הזה, ישבנה עבדך תחת הנער, אני אחראי. והביטוי הזה, אני אחראי, זה מכאן ועד. אני רוצה להגיד משהו על מידת האחריות. מה זה מידת האחריות? אחריות אומרת גם שהסיפור הזה הוא בהנהגתי, שאני קובע גם. יש איזשהו מרחב שאני אחראי עליו. תארו לעצמכם עכשיו, אחרים משנים לי כל מיני דברים. אבא נותן לי אחריות, אבא נתן לי אחריות על משהו מסוים, ולעשות איזשהו דבר, ומדי פעם הוא מתערב ועושה כל מיני פעולות. או מישהו אחר מתערב ועושה כל מיני פעולות. מה אני אומר לאבא? אבא, אני לא אחראי. למה אתה לא אחראי? כי אם אני אחראי, אז אני צריך להיות אחראי מכף רגל ביד ראש. אם עושים פה כל מיני פעולות שאני לא רוצה אותן, זה לא בשליטה שלי. אחריות זה שליטה. אחריות זה הובלה, אחריות זה יוזמה. אחריות זה משהו מנוגד לפרק א'. פרק א', המהות שלו זה חוסר אחריות. לא חוסר אחריות במובן הרע. העובדה שהקדוש ברוך הוא אחראי, הקדוש ברוך הוא ריבון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קובע. זה מידתו של יוסף, הוא קובע. מידתו של יהודה זה אני בעצם מוביל, אני קובע, אני עכשיו אחראי על הדבר הזה, ואני אומר שלא יקרה ככה וככה. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. יושב נא עבדך עבד לאדוני, וענה לי על בשלום עמך וכו'. טוב, אז הצד השני, אמרנו, בעולם הבריאה לאדם אין אחריות, והכתובת בעולם היצירה, טוב, זה קשור לראשון, אחד על דרך החיוב, אחד על דרך השלילה. לפני כן אמרתי, העולם הוא ברשות האדם ובחיותו, ופה הכתובת הראשונה היא האדם, ובמעגל שני יותר. זאת אומרת, בסדר, זה משלים, זה שני צדדים של אותו דבר. ובאמת יהודה רואה את עצמו, הנה לדוגמה פה, אנחנו רואים, יהודה רואה את עצמו אחראי על מה שקרה, ובהמשך אנחנו נראה איך הוא לוקח, אפשר כבר להגיד את זה, הוא לוקח את האחריות בירידה. זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני לא הייתי בסדר, אני כשלתי, אני התנהגתי לו כמו שצריך, לא עשיתי את מה שאני מצפה מעצמי, הגעתי לאן שהגעתי, אז אני פורש. בהמשך אני אכנס קצת יותר לעומק להסביר את העמדה הרוחנית הזאת שהיא לא מובנת מאליה. אז אם כן, האדם נברא בצלם אלוקים הראשון, והאדם של הפרק השני אפר מן האדמה, והיא אדם לנפש חיה. גם הביטוי נפש חיה הוא בעצם ביטוי שמשותף לבעלי חיים. וואו, אז האדם הוא נמצא פה בתוך העולם עם כל חלקי העולם הזה. ואפשר לומר, יהודה יורד מעת אחיו בצעד ורצעד עד התהום. כאילו אפר מן האדמה, אז הוא יכול להיות באפר מן האדמה. יוסף לא יכול להיות. אגב, יוסף לא חוטא. יוסף הוא הצדיק, צדיק מושלם. אם היה יוסף נופל, אוי 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 אוי. יהודה, מה?
ההתעלמות מהמצב וכל, בתחילת הסיפור, זה לא סוג של חטא? בעצימת עיניים מול המציאות.
חטא, אני מתכוון שהוא עושה עבירה שמשחיתה אותו. פה זה חטא אולי מבחינת ההשפעה על האחים שלו, אבל זה לא חטא בעצם. זאת אומרת, יש פה חטא, המילה חטא זה לא הנקודה. אני מתכוון, אם העולם שלו נשבר, אז, ובעיני, בהגדרות שלו, בצורה שבה הוא תופס את המציאות, הוא חטא עכשיו, עבר על עבירה נורא, יצרו תקף אותו, במובן הזה שהסיט אותו מהמקום הגבוה. פה, המקום הגבוה, אתה אומר, זה החטא שלו, שהוא לא שם לב שיש אנשים במקום אחר ולא רגיש אליהם. זה כבר חטא במונחים של תקשורת, במונחים של פרק ב' במובנים שלנו, וזה לא חטא, זה השלמות שלו, שהיא בעצם מוציאה את כולם מהכלים. כולם לא יכולים לסבול אותה, אבל זה שלמות, זה לא חטא. טוב, בואו נמשיך. כן.
אמרנו שיהודה הוא כל פעם נופל בלי הפסקה, זה לא נראה מהפסוקים שהוא כזה נופל וכל פעם מנסה לעלות.
יש גם ניסיון.
יש לו מטר ואז הוא הולך לגזוז, כאילו הוא מנסה לשלוח.
יש, נכון, יש גם זה קיים. אבל הציר, אני קראתי עכשיו ברזולוציה הגדולה, לא ברזולוציה קטנה. ברזולוציה הגדולה זה תנועה כזאת הפרק. עד שהוא מגיע בסוף, ועכשיו הוא הולך לחפש את החותמת והפתילים שהוא נתן אותם לאישה על הדרך. תחשוב מה זה, איזה הידרדרות זה יחסית לנקודת המוצא. אז ההידרדרות קיימת, אתה צודק, יש כמה ניסיונות עלייה שלא מצליחים. אבל זה בדיוק העניין, שלא מצליחים ואז הירידה ממשיכה. בסדר? המדרשים מלאים בזה. חטאו, כאילו, רואים פה, זה... טוב, איפה הגענו? אז אם כן, טוב, אז באמת יוסף הוא מושלם. אז במקום המושלם שלו אין חטא, ואם יש חטא זה כאילו שבירה של האלוקיות, זה שבירה של משהו מאוד מאוד גבוה, זה שבירה של, זה חילול הקודש, זה משהו נורא. אצל יהודה זה משהו אחר לגמרי. אצל יהודה דרך החטא הרבה פעמים מתברר הרצון הפנימי, והמגע שלו, השיוך שלו אל הרצון הפנימי, זה תנועה של חיים שלוקחת אותו לכל מיני מקומות. וזה איזשהו ניתוח שאולי עוד נעשה אותו. אני לא רוצה כרגע, לא רשמתי פה כל כך על נושא התשובה, אז נשאיר אותו, אבל באמת רואים שיוסף זה מושלמות, ויהודה זה תהליכיות שכוללת גם יכולת לרדת למטה, אפר מן האדמה, הוא מכיל אפר מן האדמה, אבל לצד האפר מן האדמה הוא מכיל ויפח ואפיו נשמת חיים, הוא מכיל את הרצון העליון, הגבוה, הפנימי שלו, נשמת חיים, הוא מכיל פנים, אז הוא יכול ליפול עם, עם הנפש שלו, או יכול ליפול עם, עם העולם הזה שלו, אבל הרצון שלו נשאר במקומו, או אולי אפילו לפעמים במצב של נפילה, הרצון מחולל איזושהי תנועה אחרת, ולוקח אותו למקום חדש, והנפילה הופכת לעלייה, הופכת להיות תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין, צדיקים גמורים יכולים לעמוד. יש את המורכבות הזאת, יש את המתח הזה בין הפנים והחוץ, שהוא מייצר דינמיקה אחרת. הדבר הזה לא קיים אצל יוסף, שהוא בעצם בעולם המושלם, מגלם את הגובה, מגלם את האלוקיות. טוב, אז משהו דיברנו על התשובה, בואו נמשיך. אדם בוחר, אמרנו אדם בעולם הבריאה מונע על ידי ייעוד גבוה, עושה את הדבר הנכון. בעולם היצירה אדם בוחר בהתאם לרצון הפנימי שלו. מה הפנימיות שלו? ויפח באפיו נשמת חיים, יש בתוכו של האדם נשמה שמגלמת את הפנימיות שלו, והפנימיות הזאת היא חלק אלוה ממעל, היא הדבר הכי עמוק שנמצא תחת כיפת השמיים. כי האדם של פרק א' זה בצלם אלוקים, בצללית, בדמות, בדומה, ובפרק ב' יש רצון. אין רצון בפרק א'. יש רצון, והרצון הזה מה מקומו? אז טוב, רשמתי פה נקודה, אבל יש עוד הרבה. בחולשת הרצון וירד יהודה מעת אחיו. בלי רצון, הכל מתרסק. בהתעוררות הרצון עושה תשובה. תשובה זה רצון. תשובה זה הפנימיות. צדקה ממני. זה להבין את המציאות, לנתח אותה, ולומר, אני טעיתי, ולחזור. התהליך המרכזי הוא הבדלה, התהליך המרכזי בסופו של דבר של יהודה זה חיבורים. והכוח שלו כמחבר, ויאמר יהודה אל אחיו, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, אחינו בשרנו וישמעו אחיו, תראו כמה בשני פסוקים, אחיו, אחינו, אחינו בשרנו וישמעו אחיו, הוא מנהיג את המשפחה, ולבסוף מי שמצליח להחזיר את יוסף הביתה, יוסף הרי התנתק, יוסף הרי התנקר לאחיו, והיגש אליו יהודה, מי שמסוגל לעשות את החיבורים זה יהודה, והוא זה שמחזיר אותו הביתה אל חיק המשפחה. טוב, אני חושב שיש פה פתיחה, צריך עוד הרבה לראות את הדברים, אבל בהחלט אפשר לראות פה את שני הצירים בצורה משמעותית. ואני רוצה עכשיו לראות באמת איך הדבר הזה הוא משפיע על המנהיגות. הרי יש לנו שני מנהיגים. יש מנהיג משבט יוסף ומנהיג משבט יהודה. אגב, מה שנאמר כאן זה עקרונות. והעקרונות האלה אפשר ללמוד שנה על יהודה ויוסף במקרא ולנוע על כל הפרשות ולראות מדהים את הקשר, את החיבור. עד כמה זה הרבה מעבר למקרה כזה או מקרה אחר. לראות שהציר של יוסף ויהודה זה שני צירים מקבילים שמתחילים שמה, אבל לפני כן קשור באיזושהי מידה לרחל ולאה, קשור, כמו שאמרתי, לעולם הבריאה ועולם היצירה. יהודה ויוסף לא יצרו את זה, זה משהו בעומק העולם, שקשור לראשית ולאחרית, לבריאה והיצירה. זוכרים, הבריאה זה מאיפה העולם בא? מהמקום האלוקי. היצירה זה לאן העולם הולך בעקבות בני אדם ועקבות ההתפתחות של העולם. זה הצד האנושי. אז הצד הזה, האלוקי והאנושי, יהודה ויוסף, שוזרים את כל ההיסטוריה שלנו. אין ספר במקרא שלא תמצא את זה בפנים, כבריח תיכון, ברמה כזאת וברמה אחרת. גם בתורה אפשר לראות את זה. גם אפשר לראות את זה יוסף, יהושע, וכלב בחטא המרגלים, בחנייה של השבטים במדבר, איפה נמצא יוסף ואיפה נמצא יהודה. אחרי זה נכנסים לארץ במנהיגים, מתחילים עם יוסף, אחרי זה מגיעים לדוד, ליהודה, אחרי זה ממלכת ישבושת, זה בנימין, רחל, זה בצורות, בווריאציות שונות, אבל זה נמצא, אחרי זה מגיע דוד, ואחרי זה ממלכת ישראל, ויפקד אותו על סבל בית יוסף ולירובעם בפילוג הממלכה, ומצד שני ממלכת יהודה וממלכת יהודה וממלכת ישראל רצות קדימה ביחד, מקבילות זו לזו. ואחרי זה אתה רואה, קח לך את עץ יוסף ועץ אפרים והיו לאחדים בידיך בספר יחזקאל בנבואות. ואחרי זה במשיח בן יוסף, משיח בן דוד. והציר הזה של האלוקי והאנושי, של מאיפה באת ולאן אתה הולך, של ההבדלה ושל החיבורים, של הבריאה ושל היצירה, ובעצם אם מבינים אותו, זה לא משוואה פשוטה, זה משוואה מורכבת שבכל מקום צריך לשבור את הראש ולגלות את, את הציר הזה. אבל הציר הזה, אני חושב שמתחילים, אפשר להתחיל לראות אותו פה בציר של יהודה ויוסף, והוא כאמור מעבר ליהודה ויוסף הוא ציר יותר בסיסי מאשר החלוקה, הם השתקפות של משהו עוד יותר ראשוני. כן,
אם זה צירים כל כך ארוכים, מה זה ההתחלקות של שיעקב עושה למנשה ואפרים?
מה זה ההתחלקות של מה?
שיעקב מחלק את יוסף למנשה ואפרים, מה
כן, תראה, אני לא נכנס כרגע לרזולוציה של מה היחס בין אפרים למנשה. אני רק אומר, בסופו של דבר יש 12 שבטים ויש עולם ומלואו. וגם כשאמרתי אל יוסף ויהודה, זה לא בשביל לקחת עולם שלם מורכב ולשים אותו על שני יסודות ולהגיד הכל זה זה במובן המצמצם, בדיוק הפוך. אני, מה שאנחנו עושים פה זה לא לצמצם ואז תגיד למה יש פה שלושה, מה זה 12? לא, יש פה ציר כפול, בריח כפול, והבריח הזה הוא איזשהו כלי לזהות משהו בעומק של העולם. אבל המשהו הזה יש בו מורכבות גדולה, והעולם הוא עולם שיש בו הרבה הרבה הייתי אומר מימדים, והרבה מורכבות והרבה צדדים. רק אנחנו אומרים שבתוך כולם, אם תזהה לעומק, אתה תראה את שני הצירים האלה פועמים. אבל זה הרבה יותר מורכב מאשר לקחת ולקחת פה איזה משוואה חפצה וגברה, זהו, חפצה וגברה. עולם הבריאה זה הרבה מאוד היבטים יש לו, הרבה מאוד שאלות. אנחנו בלימוד שלנו בפרשת בראשית הערכנו בכוונה וראינו איך בכל שאלה אפשר להסתכל עליה מפה ומפה ולראות שזה סיפור, זה מורכבות, אבל זה מורכבות שיש לה גם אופק, שהיא מתבהרת. אבל לא באנו לטשטש ולהגיד אחד ועוד אחד במובן הטכני, זה כאילו לקחת את העולם ולראות שיש מקום שהוא נקודת האלוקיות הנבדלת של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהיא, ויש לה אין סוף פנים, אין סוף צורות, אין סוף היבטים. זה לא הדבר, הכלי היחידי, אבל בתוך כל הדברים האלה הדבר הזה פועם פעימות חיים. ואותו דבר בצד של היצירה, והרכבות ביניהם הן שונות ומשונות ומורכבות וכן הלאה. בקיצור, בסדר? אז זה לא באנו לצמצם, באנו לתת כלי, לא באנו, אני חושב שהכלי הזה הוא נמצא בתורה, הוא נמצא בחז"ל, עוד נגיע גם להיבטים האלה. חברים, מה השעה? יש לנו עוד קצת. אני רוצה עכשיו ללכת צעד חשוב נוסף, ולראות איך הדבר משתקף באופייה של המנהיגות. איזה מנהיג הוא יוסף, איזה מנהיג הוא יהודה. ותראו דבר מרגש. יוסף, כפי שאמרנו, מגיע למצרים שלוש פעמים, מגיע למקום נוראי, מגיע בתור עבד למצרים, מגיע לבית הסוהר, ואחרי זה לפרעה, זה כבר טוב, אבל בשלושת המצבים עומד על הרגליים ויותר מכך, ובעצם הופך להיות מנהיג. עכשיו אבל תשימו לב לדבר מאוד מעניין. בשלושת הפעמים הוא מנהיג, מקבל, הוא מטפס מצד אחד, אבל בשלושת הפעמים הוא מספר 2, הוא לא מספר 1. בואו תסתכלו. הוא נמצא, איננו גדול בבית ממני, אין אדוני לא ידעי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה כי מות תח באשר את אשתו. זאת אומרת, אני מספר 2 ואני נאמן למספר 1, ואמרנו שזה הנקודה. זאת אומרת, אני לא משתף איתך פעולה, למה? כי אני מספר 2 ואני לא בוגד במספר 1. אני מקבל, זה שלו, זה לא שלי. יש פה נקיות גדולה בעמדה הזו. בפעם השנייה אנחנו רואים כל האסירים, אבל הוא אסיר, וזה גם עולה מהפסוק, הוא אסיר, לא נתבלבל. את כל אשר הם עושים הוא עושה, יש שם ביטוי כזה, הוא מצד אחד מפקידים בידו את אותם, מצד שני הוא מספר שתיים, הוא לא מספר אחד. וכשהוא במצרים, פרעה נותן אותו לכל ארץ מצרים, וכל הביטויים האלה שם הגדולים, הטבעת וכן הלאה, אבל אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. זאת אומרת, אני פרעה, לא להתבלבל, אני הבעל הבית, לא אתה. רק הכיסא גדל ממקה, אני מספר אחד, אתה מספר שתיים. ואנחנו רואים, יוסף הוא מספר שתיים, והוא נאמן בתור מספר שתיים. מה זה מספר שתיים? מספר שתיים הוא לא הקובע. הוא לא שואל את עצמו את השאלה מה אני רוצה. הוא עושה את מה שצריך לעשות. שימו לב, עושה את מה שצריך לעשות, מתאים ליוסף? זה הלב של הסיפור. הוא עושה את מה שנכון, את מה שצריך. אלוקים יענה את שלו פרעה, זה לא אני, זה האמת, זה אלוקים, זה הצדק, זה המוחלט. בעצם אפשר לקרוא לו מנהל עבודה, לא מנהיג. הוא מנהל עבודה הכי מושלם שיש. מצרים לא חשבו שיכול להיות דבר כזה. בתוך עולם שיש בו הרבה הרבה אגו מצרי, הרבה. אז פתאום בא מישהו נקי, נקי, נקי בצורה שהם לא מבינים שיכול להיות דבר כזה, נקיות כזאת. אבל יוסף הוא נקי לגמרי. הוא כולו נטוע בתוך פרק א', ובתוך פרק א', אז שם שמיים מופיע והשם מצליח בידו וכל ההצלחות שלו שזורות בהצלחות של הקדוש ברוך הוא, כי הוא צינור. פרק א' זה אדם שהוא צינור, וגם בתור מנהיג אנחנו בעצם רואים. ואם אנחנו נלך אחורה ונשאל איך נוצר הדבר הזה בחייו של יוסף, אז אפשר לראות את זה ממש שזור בכל הפרקים שלמדנו. שימו לב איך ראינו בבית, יש רשות אב ויש רשות אחים. יוסף קשור למה? לאיזה רשות? של אבא, זוכרים? נכון? ויבא יוסף ודיבתם רע, לך אל אחיך ותשיבני דבר. אתה שליח שלי, שליח של אבא. שליח של אבא זה יש לו נקודת מבט של הגדולים, לא של הילדים. נקודת מבט לא של ההווה, נקודת מבט של פרספקטיבה של אבא שרואה את הכל ממקום גבוה יותר מאשר הילדים רואים. ובעצם אם תרצו, הצעד הבא, אבא זה אבא שבשמיים. זה מישהו שמאמץ את נקודת המבט של אלוקים על העולם, לא של בני אדם. זה המבט שלו. ואז הוא נמצא במצרים, וככה הוא מסתכל על מספר אחד. מספר אחד, הוא הקובע, ויש לו נאמנות גמורה אל פוטיפר, ונאמנות גמורה אל האבא, אל הקובע, אל הריבון, אל מי ש... זה המטבע, ככה הוא גדל, זה הסיפור. וגם אל פרעה. עכשיו, אז אם כן, בואו נלך עוד, נסגור מעגל אחד קטן. עכשיו אנחנו שואלים, יוסף, איך יכול להיות שעשו בך את הדברים הקשים ביותר? ניסו להרוג אותך בידיים. והשליחו אותך אל הבור, והגעת למצרים ואתה עומד על הרגליים. אני חושב שהתשובה נמצאת, יש לנו כבר את התשובה. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים, הוא לא אחראי על הסיפור. אלוקים שלח אותו לשם. ואין חיבוטי נפש. אין חיבוטי נפש. תחפשו חיבוט נפש אחד אצל יוסף. אני לא חושב, אולי טועה בשדה. התאייה שלו לפני שהוא מגיע זה איזשהו משהו שקצת מתערער הביטחון רגע לפני שהמפגש עם האחים בגלל הקושי, אבל זה משהו אחר. ואין חיבוטי נפש, ובעצם הוא יורד למצרים והוא מרים את הראש, והאיש האלוקי שבעצם מונע מהקדוש ברוך הוא ומונע מהשלמות ומונע מעולם הבריאה, הוא מתנהג במקום הזה. וככה בעצם הייתי אומר, הסיפור הגדול של הנפילה הופך להיות סיפור גדול של הצלחה בזכות האלוקיות הזאת. והוא הופך להיות איזשהו צינור שמשתף פעולה עם הדברים הגדולים ביותר, ירידת עם ישראל למצרים, ויאמר אליו ישראל לך ואשלחך אל אחיך, ומעמק חברון וישלחהו מעמק חברון, אומרים חז"ל, בזכות העצה הזאת של אברהם כן, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, והנה אלוקים חשבה, ויוסף במודע, בתור, בהתנהגות, בצורה ברורה, משתף פעולה עם המקום הזה ונמצא בממד האלוקי. בפעם הבאה אנחנו ניכנס, נחזור ליהודה, לאיש שמדבר בשפת החיים כל הזמן, ואנחנו נראה מדוע הוא יורד, מה הביא אותו, וננסה באיזושהי מידה לסגור את המעגל של יוסף ויהודה. ברכת